אנחנו מתחילים בהיעדר משהו אחר, אז אנחנו מתחילים עיסוק בספר צדקת הצדיק של רבי צדוק הכהן, ונתחיל מתחילתו. ככלל, תחילת הספר עוסקת על פי סדר הסוגיה במסכת ברכות, והוא פותח במסכת ברכות, ונראה אחר כך שהוא מקדיש לזה גם חשיבות, בעיקר בקבלת עול מלכות שמיים של האדם, וכשהמוקד שלו זה כניסת האדם לעבודת השם, איך אדם צריך להיכנס לעבודת השם. זה פחות או יותר המוטיב המרכזי דבריו בחלק הראשון של הספר. טוב, אז נתחיל בפסקה הראשונה. ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בחיפזון, כמו שמצינו בפסח מצרים, שהיה נאכל בחיפזון ולא פסח דורות, מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות עולם הזה שהוא מקושר בהם, צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון השם ולחפוז על אותו רגע למהר לצאת מהם, אולי יוכל, ואחר כך שוב ילך במתינות ולאט כדין פסח דורות. זאת אומרת, כשהוא בא לדבר איתנו על המושג הזה, איך אדם נכנס לעבודת השם, ראשית כניסת האדם לעבודת השם, הדגם שהוא לוקח אל מול עיניו זה הדגם של פסח מצרים מול פסח דורות. עכשיו, זה לא סתם איזה דוגמה של חיפזון מול פסח דורות, שהוא לא אמור להיחל בחיפזון. זה לא סתם רק איזה החתים צריך לקחת את נקודת החיפזון כדי ללמוד ממנה משהו. יש פה מבט, במידה מסוימת מבט עמוק גם על מהותו של הפסח. ולא נרחיב עכשיו יותר על המידה במהותו של קורבן פסח. כן? אבל צריך לדעת שקורבן פסח הוא הקורבן שבעצם אמור להפוך את עם ישראל לעם עובדי השם. קורבן פסח הוא הקורבן שבו העם כעם הופך להיות עם עובדי השם. אנחנו מדברים בדרך כלל על ויבור עלייך ואראך בידך מתבוססך בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי, ואמרו חז"ל, שני דמים יש כאן, דם פסח ודם מילה. ודם פסח ודם מילה, מדובר כאן בשני דמים שהם דמים של ברית. גם את בדם בריתך שילחתי אסירייך, כן? היציאת מצרים היא זכות שנובעת מאותם דמי ברית, בדמייך חיי. ובמילה וקורבן פסח הם שני דמי הברית. אגב, אלה הן שתי מצוות עשה היחידות המוכרות לנו, אין יותר, כן? שיש עליהם עונש כרת על ביטולה. בדרך כלל על ביטול מצוות עשה אין עונש, שום עונש לא מוזכר בתורה. שתי המצוות היחידות שיש עליהם ביטול, עונש כרת בתורה על ביטולן, הוא דם פסח ודם מילה. וכמובן הסיבה היא מה שדיברנו כרגע, כיוון שהם דמים של ברית, ואדם שלא נכנס או בדם מילה או בדם פסח לברית, הרי הוא לא שייך, אין לו זיקה לעם ישראל ומלא, ונחרטה הנפש ההיא מעמיה. זה העונש, העונש הוא עונש טבעי, אתה לא חלק מהעם. כן? אבל אם ברית מילה היא ברית של והייתי לך לאלוהים וזרעך אחריך, כפי שכתוב בראשית י"ז, כן? אם ברית מילה היא כניסת הפרט הבודד, האדם הפרטי לברית עם הקדוש ברוך הוא, הרי דם פסח הוא כמובן כניסת הציבור לברית, כן? כניסת עם ישראל כציבור. לא, אין אדם מקריב קורבן פסח לבד, כן? אלא מקריבים קורבן פסח כציבור, כן? כמובן כל אחד מביא את הקורבן שלו, ויחד על ידי הקרבות הפרטיות הופך להיות קורבן פסח קורבן ציבור, וכך מקריבים את קורבן הפסח. אז זה ברור, כלומר, דם, כאן מדבר על ראשית כניסת האדם, לכן הדגם של כניסה לעבודת השם, כשלוקחים את הדגם של פסח כדגם כזה, סתם במקרה לקחנו איזה קורבן, אלא בגלל שקורבן פסח במהותו, הוא הקורבן שאמור להכניס את עם ישראל בברית, עם הקדוש ברוך. ולא ארחיב בזה, כי יש לזה הרבה השלכות, הרבה מאוד דברים שנוגעים לפרטי דיני הפסח, שמסמלים ומדגישים את הנקודה הזאת של הקשר והזיקה של עם ישראל הקדוש ברוך הוא דווקא על ידי קורבן פסח. כן? אבל כאמור, אני כרגע, אם תרצו בעזרת השם, אולי בערב פסח, שהשנה הוא חודש אחד מאוחר יותר מהרגיל, אז אם תרצו בעזרת השם, נעסוק בזה כשנגיע לערב פסח, תרצו איזה שיעור מיוחד על זה, אז נקדיש לזה איזה מבט מסוים. אבל אני רק מדגיש כרגע שהקורבן פסח הוא קורבן של ברית, של כניסת עם ישראל בברית עם הקדוש ברוך הוא, ולכן הדגם הזה שנקח כאן כראשית הכניסה לעבודת השם הוא דגם לא מקרי, אלא דגם משמעותי, שבא להגיד, באמצעות קורבן פסח נכנסים לברית, נכנסים לעבודת השם. אם אתה רוצה ללמוד עכשיו דגם לדורות, אומר לנו רבי צדוק, כן? של כניסה לברית, כניסה לעבודת השם עם הקדוש ברוך הוא, כן? אז הדרך היא לעשות את זה כמו שהיה במצרים. מצרים, שם עם ישראל היו עם של עבדים, של עבדי פרעה, כן? ועבדים היינו לפרעה מצרים, בהוציא אחת העם במצרים, תעבדו את האלוקים על הר הזה, יוצאים מעבדות אדם לעבדות שמיים, יוצאים מעבדות פרעה לעבדות השם, כן? ואיך זה נעשה שם? התהליך שעם ישראל עבר שם, כן? הוא התהליך שגם כל אדם ואדם צריך לעבור היום. זאת אומרת, אם אדם רוצה להיכנס לדבר הזה, כן? אז לוקחים את הדגם הזה. אגב, הרעיון הזה שלקחת את הדגם של עם ישראל ביציאת מצרים כדגם, זה אתם יודעים ש... חזר כבר עשו את זה גם בנוגע לגירות, כן? כל המושג הגיור, מאיפה הוא נלמד? מהגירות שהייתה ביציאת מצרים. הרמב״ם בהלכות ישראל ביאר, כשהוא מדגיש את זה, בשלושה דברים נכנסו לישראל לברית וכולי, הוא מדגיש את הדברים האלה, ועל פי זה הוא אומר, ממילא, וכך לדורות, כל מי שירצה להצטרף לעם ישראל יעשה את זה בשלושת הדברים האלה וכולי. מובן? זאת אומרת, הדגם הזה, לקחת את הדגם הזה של יציאת מצרים כדגם שבו בו ברגע ביציאת מצרים בעצם מתחילה עבודת השם של עם ישראל. כן? בוציאך את העם, תעבדו את האלוקים על הער הזה. ואז לוקחים כאן את הדגם הזה ואומרים, בוא נסתכל מה קורה שם, ואת זה נעשה גם כאן. ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בחיפזון, כמו שמצאנו בפסח מצרים שהיה נאכל בחיפזון ולא פסח דורות, מפני שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות עולם הזה ומקושר בהם, צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון השם ולחפוז על אותו רגע למהר לצאת מהם אולי יוכל. באופן טבעי האדם מקושר בעניינים ארציים. אדם יסודו מאפר. במובן זה שאדם מקושר באופן בסיסי לעניינים הארציים, לעניינים הגשמיים. אלה עניינים מאוד מאוד מובנים, מאוד מאוד הצרכים הבסיסיים של האדם. לא אומר עכשיו אפילו לפני, עוד לפני תאוות. הצרכים הבסיסיים ביותר של האדם, כן, הם צרכים פיזיים. כן? זה הצרכים הבסיסיים. אדם בכלל מגיע לבשלות של צרכים רוחניים רק בשלב יותר מאוחר. כן? תינוק זקוק ל... אוויר, זקוק למזון, זקוק לנוזלים, זקוק למינרלים, זקוק לכל מיני דברים, כן? בשלב הראשון עוד לא, אני לא יודע, יש כאלה, טוב, אמרו רבי יהושע בן חנני אשרי עולתו, אמו הכנסה אותו לבית המדרש כבר בגיל אפס כדי שיספוג איזושהי קדושה. אבל בדרך כלל, בואו נגיד, רוב הילדים בשלבים הראשונים הם לא נמצאים שם, כן? אבל הצרכים הבסיסיים, הצרכים הפיזיים, הם הבסיס של האדם. עכשיו תוסיפו לזה שכיוון שהאדם מצוי בעניינים הגשמיים, בענייני העולם הזה בצורה יותר אינטנסיבית, כן? אז זה לא רק שהצרכים, אלא הצרכים גם מתרחבים שעל ידי התאוות שקיימות. התאוות גם מעצימות את הצרכים של האדם, ופתאום האדם גם, אני מוכרח עכשיו איזה שמנת, מוכרח עכשיו איזה גלידה, מוכרח עכשיו איזה משהו, כן, מוכרח, כן, אנחנו הופכים להיות מוכרחים כן? וכל מיני דברים שהם לא הצרכים האלמנטריים, זה הדברים שהם, ואלה דברים שקושרים, מקושר בהם, זה דברים שקושרים את האדם והופכים את האדם למשהו שהוא כבול לתוך המערכת הזאת. ואם אדם רוצה לצאת מזה, כן? ולהתקשר עם דברים אחרים, כן? ולא להיות קשור רק וכבול רק במערכת של הצרכים והתאוות של העניינים הארציים האלה, של העולם הזה, אם אדם רוצה להפיל או להפליג או להתקשר עם משהו שמחוץ של מן העולמות הארציים, משהו שקשור למותר האדם מן הבהמה, כשאדם רוצה לצאת אל משהו שמצד מותר אדם לממה, יש משהו שפורץ מבחוץ וקורא לו החוצה. באותה קריאה שאדם שומע או לא שומע, וזה הרחבנו קצת בשנה שעברה במסגרת השיעורים של שיעור א', אותה קריאה של כל דודי דופק, כן? עד כמה אדם שומע את הקריאה, לא שומע את הקריאה, וכולי, כל יום יש בת קול יוצאת מהר חורר וכולי, אז יש שם איזו קריאה. אומר רבי צדוק, וזה מתקשר גם קצת לדברים שדיברנו באלול בהקשר אחר, של יש הרבה פעמים אצל אדם יש התעוררות של רצון, התעוררות פנימית, התעוררות של משהו, לך אמר לי בי בקשו פניי, איזו פנימית, והשאלה היא האם אדם ממסמס את הרגע או מנצל. אומר רבי צדוק, בדיוק לנקודה הזאת ראשית כניסת האדם לעבודת השם צריך להיות בחיפזון. זה שפסח מסמר בחיפזון, כן? זה אומר אתם כבר צריכים להיות מוכנים, כן? אפשר היה לאכול פסח ניסיון לא בחיפזון, לא צריכים להיות עם המקל, הרי הם יוצאים רק בבוקר. אבל אם לא, אם היו אוכלים את זה כמו אפנדים, בלי מקל, כן? בידיים, כן? אז יכלו גם להגיד, אנחנו עכשיו גמרנו לאכול, יאללה בשקט, נלך לישון, וזה, ועד הבוקר, וזה, ועד לאט. אדם לא יצא מהמצרים, יציאת מצרים שוב יהיה יציאה מהמצרים, מאותם מצרים של האדם, שהאדם מכניס את עצמו אליהם, האדם באופן טבעי נמצאים בתוך זה. כשאדם יוצא ממצרים, יוצא מן המצרים האלה, הוא יוצא מן כל המגבלות האלה, ויש איזה קריאה, והוא שומע איזה קול של קריאה של קום וצאו, כן? ואם הוא מקל ומוכן כבר ליציאה, אז הוא יוצא, ואחר כך הוא יחשוב מה עושים, כן? בדרך כלל זה קורה להרבה מאוד אנשים, כשאומרים להם לעשות איזו משימה מסוימת, אז יש אנשים שאומרים, קודם כל נצא, אחר כך נתחיל לחשוב מה עושים, ויש אנשים שאומרים, לא, עד שלא יהיה לי תוכנית מפורטת, מה אני בדיוק הולך לעשות וכולי, אני לא זז, כן? בדרך כלל אנשים האלה גם אף פעם לא יוצאים, כי אף פעם אין להם תוכנית מפורטת, אם אין תוכנית מפורטת, אז פעם לא זזים, כן? וראשית כניסת האדם לעבודת השם, כיוון שהדברים שמחזיקים את האדם במקום שהוא נמצא, בתוך הצרכים, בתוך התאוות, בתוך העולמות הגשמיים, הם כל כך חזקים, הכוחות האלה הם כל כך חזקים, כל כך מושרשים, כל כך גם ממגנטים את האדם, הם נמצאים עמוק בזה, אז אם אדם לא לוקח את עצמו ואוסף את עצמו ברגע הראשון שיש איזשהו זיק של רצון, כן? ואומר, אני יוצא, היי, מה תעשה? את זה נבדוק אחר כך. זה מה שאומר להם הקדוש ברוך הוא בהנחיה הזאת של פסח מצרים, כן? ואכלתם אותו בחיפזון. ומקלכם בידכם. אחר כך, נחשוב איך עושים, איך בונים את הצעדים הבאים. אבל הצעד הראשון צריך להיות בחיפזון. צריך לשמור, וגם כאן לשמור הרגע, שוב, הדברים האלה קשורים, אם שמרתם את המצות, שלא יחמיצו. כן? עם שימור המצות, עם הרגע, המושג הזה של רגע, של השנייה הזאת, בין חמץ, בין... ברגע שאתה מפספס, אתה החמצת, ודודי המקבה. אחר כך הבעיה, או ההישג הזה, הוא כבר הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסובך. ולכן, דרך היא, לשמור הרגע שמתעורר בו רצון השם, ולחפוז על אותו רגע, למהר למצאת, לצאת משם, וכל זה, כל זה כמובן מרמז לפסוקים, למהר לצאת משם, לצאת מהם, אולי יוכל. כאן מוסיף את הביטוי הזה של כולי היי ואולי. זאת אומרת, גם עם כל המאמץ הזה, עם כל זה, עדיין אל תשכחו שיש כוחות אדירים שמושכים את האדם, כן? להתמיד במציאותו, במציאות הקודמת שלו, במציאות הקיימת שלו. ולכן הפעולה הזאת של היציאה היא פעולה שאדם צריך לעשות מאמצים גדולים, ולדעת שגם אז לא מובטחת הצלחה, אולי יוכל. אבל אם אדם הולך לדבר הזה, אחר כך שוב ילך במתינות ולאט כדי לפסח הדורות. אחרי שאתה עושה את הצעד הראשון, אתה כבר נמצא בחוץ, כן? אז אתה מתחיל, נכון הוא, להתחיל לתכנן את המהלכים שלך. להתחיל לתכנן ולבנות את הדברים. וכאן מדובר בפירוש על עצה הראשונה שהצדוק נותן לנו כאן. הכניסה לעבודת השם. זה נכון לגבי כל מיני דברים. כניסה לעבודת השם יכול להיות כניסה לעולם של לימוד תורה אינטנסיבי. כן? הרבה פעמים יש אנשים שרוצים את כל הדברים האלה במתינות ולאט לאט וכו', ולבדוק מה המשמעות ולמה לומדים ואיך לומדים וכו'. אומר רב צדוק, קודם כל תיכנס. אחרי שתיכנס תתחיל, אז תתחיל לבדוק מה המשמעות וכו', לאט לאט. אם מתחילים כל דבר לבדוק ולנתח מראש וכו' וכו', אתה אף פעם לא תיכנס. אם אתה אומר קודם כל תשכנע אותי ואחר כך, זה אחד היסודות של גם קשור אחר כך לנעשה ונשמע. כי מה זה נעשה ונשמע? זה הנכונות ללכת, כן? ואחר כך לשמוע, ואחר כך להבין, ואחר כך להפנים, ואחר כך לנתח. כל זה נכון. וזה, בהרבה מאוד תחומים, זה נותן לנו את היכולת באמת, במידה מסוימת, לקפוץ את המים. הרבה אנשים מלמדים שחייה, אחרי שקודם כל זורקים את הדבר המים, ואז הוא מתחיל לקרטע, ורק אחר כך שוב מתחיל ללמד אותו את צורת ההתנהגות הנכונה בתוך מים, כדי שהוא יוכל תמיד לצוף מעל המים ולא לשקוע. אבל הדרך הבסיסית היא קודם כל לקפוץ. זה החיפזון. החיפזון הזה יש בו משמעות, יש בו משהו שהוא קודם כל מאפשר את היציאה. כי האדם בטבעו אוהב את היציבות, אוהב את הקביעות, אוהב חוק האינרציה, כן, מה שנקרא. האדם אוהב את הדבר הבטוח, הוא מרגיש ביטחון בדבר הקיים, בדבר הקבוע. זה האדם מרגיש וזה האדם אוהב. ולכן אם אדם לא יפרוץ ולא יעיז לצאת מן הדבר הבטוח, כן, ולצאת אל השטח, לצאת אל הים הפתוח, כן? לצאת אל המרחב, זה הדבר הראשון. קודם כל היציאה, לקחת את הביטחון עם היציאה הזאת. אחרי שאדם יצא, שוב, יש כאלה שהם פשוט קופצים בלי לחשוב. זה לא מה שמומלץ כאן, כן? כי החיפזון הקבוע הוא, אתם יודעים מאיפה, כן? אנחנו לא באים משם. כי מה שנאמר כאן, ראשית הדרך, הצעד הראשון צריך להיות חיפזון. אבל אחר כך, פסח דורות, צריכה להיות מתינות, מחשבה, בנייה, מסודרת וכו'. צריך פריצה. אחרי הפריצה, לחשוב מה עושים, איך בונים. זהו היסוד הראשון. וממילא, כיוון שאדם מתחיל את עבודת השם, ועיקר עבודת השם זה ללמוד תורה, אז אנחנו עושים עכשיו ללמוד תורה. איך פותחת התורה? תורת האדם במה היא פותחת? ומתי קוראים את שמה בערבית? כך פותחת התורה, תורה שבעל פה, תורת האדם, כן? לא תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כן? שם פותחת ברכות לראש צדיק, פסקה ב', ברכות לראש צדיק. לכך מסכת ברכות, ההתחלה משס, שעיקר הכל דע את אלוהי אביך, ואחר כך עובדהו, שצריך לידע למי עובד. זהו הברכה. לפני כל מעשה לייחד כל מעשיו להשם, כמו שנאמר, בכל דרכיך דאם. כמו שכתב הרמב״ם בהלכות דעות. וזהו על ידי הברכה. וכמו שאמרו השיעור בה, קטן היודע למי מברכים. שאין כן בשאר מצוות, אין השיעור שידע למי מניחים תפילין וכיוצא. מבואר שהברכה עיקרה הידיעה למי מברכים, שעל כך נוסדה. אם בפסקה הקודמת ניתנה לנו הנחיה לא מבחינת התכנים, אלא נתחילה ניתנה לנו הנחיה או עצה כיצד להטיל את הדרך בעבודת השם מבחינת התנועה הנפשית שצריך להיות מתוך חיפזון, כן? ברגע שמתעורר רצון אתה צועק הנני, יוצא לדרך. כאן באים מתחיל לבנות את איך בונים את עבודת השם. השלב הראשון, כפי שהוא מביא את הפסוק מדברי הימים, דע את אלוקי אביך ועובדהו. העבודה היא שלב השני. דבר ראשון, מהו? דע את אלוקי אביך. לפני שאתה ניגש לעבודה, צריך לדע למי עובדי. זה השלב הראשון. דע את אלוקי אביך. תרצו, זה הרמב״ם, ספר המדע, שגודל. כמובן הוא פותח את כל המשנה תורה, כי ידיעת השם, דע את אלוקי אביך, זה השלב הראשון. עיקרה של ברכה בזה שאדם, כל תקנות חז"ל של הברכות, בכלל כל מושג הברכה, ואני לא אכנס כרגע, הוא מושג שצריך להבין מדאורייתא. מושג הברכה קיים כחיוב דאורייתא שלנו לברך את השם, כן? יש לנו בברכת המזון וחלתה וסבתה וברכת השם אלוקיך, ויש לנו מחלוקת גדולה אודות ברכת התורה, אם היא מן התורה או לא, כן? כנראה מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ן מוסיף את המצווה הזאת בהוספות לשכחת האסין של הרמב״ם, לדעתו שמצוות תתווה הרמב״ן מוסיף שיש תבנו להודות לו, יתעלה על הזכות הגדולה שנתן לנו בלימוד התורה וכו'. הרמב״ם לא מונה את מצוות תלמוד, את מצוות ברכת התורה כמצוות דאורייתא. מדברי הרמב״ם בהלכות ברכות נראה באמת ש כל הברכות הן מדרבנן ברכת המזון. אבל תראו מה שעשו חכמים בענייני ברכות. אתם יודעים שהגמרא במסכת ברכות אומרת, מניין לברכת הנהנים, מהי מסקנת הסוגיה? גזלה, לא. אתה כבר מסביר את ההיגיון שבגזלה. ומה הגמרא אומרת? סברהו. נכון? הגמרא אומרת סברהו, אלא סברהו. אסור לו לענות העולם הזה ולא ברכה. כן? השמיים שמענו להשם, הארץ נתנו לאדם, להשם הארץ ומלואה. תראו לי, כאן קודם ברכה, כאן אחר ברכה. ואז בא יסוד, או יסוד המעילה בהקדש וכו'. היסוד הזה של הסברה, של אסור לאדם לענות בן העולם הזה ולא ברכה, אז מה, זה הופך להיות דין תורה עכשיו? לברך לפני כל אכילה? יש מחלוקת בזה. העיקר להלכה שלו זה לא דין תורה, זה העיקר. אבל למה באמת זה לא דין תורה? אז יש כל מיני הסברים, אני לא נכנס שם לכל הסברים. אחד ההסברים לדעתי, והוא אחד ההסברים המהותיים, כי בשביל לא לגזול, כן, די בזה לכאורה שנעמוד בפתח חיי או ביום בר המצווה שלי כשאני עולה לתורה בפעם הראשונה נניח, כן, ואני אציר כבל עם ועדה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו כל טוב שבעולם כדי לענות בהם בני אדם, ואני מודה לך על כל טוב שאתה מנחיל לנו זה, כן? וזה יכול להיות פעם בחיים, תרצו להיות לארג'ים פעם בשנה, תגידו את זה גם כל פעם בראש השנה, תקחו ותגידו יהי רצון לפניך ויהי רצון שם של הסימנים של ראש השנה מיד אחרי הקידוש, תגידו איזה מין משפט כזה, נכון? זה מספיק שיהיה הסברה מצד הסברה כדי לא לגזול, כן? אז זה מספיק לכאורה. מה שעשינו בחז"ל, שימו לב לזה, במערכת הברכות של, ואולי ניקח את המושג הזה של חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. ועל מה הם סמכו את זה? על הפסוק מה השם אלוקיך שואל מימך קים לירה אל תקרא מה אלא 100, נכון? דרשה יפה וכו', לא ניכנס עכשיו למהותה של הדרשה. אבל מה אנחנו רואים שם? לדעתי מה שחזל עשו בברכות, הם בעצם רצו לומר לנו, לעטוף אותנו במסגרת של ברכות. כשאדם מברך 100 ברכות, 100 זה תמיד המספר השלם, המושלם, וכו'. כשאדם צריך לברך 100 ברכות בכל יום, זאת אומרת, אדם צריך להגיע למציאות שבה, וזאת המציאות האמיתית, כן? כי אנחנו כל הזמן עטופים באיזושהי ברכה. בכל דבר, חז"ל רצו להחדיר לתודעה שלנו, מה? די את אלוקי אביך. ידיעת השם. התודעה הזאת של ידיעת השם צריכה להיות כל הזמן ככה שמלווה אותנו בהוויה, בכל רגע, בכל שלב במציאות שלנו. זה מה שאומר כאן, וזהו הברכה לפני כל מעשה, לייחד כל מעשיו להשם. פרושו דבר שהרעיון של הברכות הוא, אפשר היה לברך הרי בתחילת היום, כן? ולהגיד, אני כל מקדיש את כל מעשיי היום, או עושה את כל זה, הכל לשמך, לשמך יתברך וכו'. לא, חזל לא רוצה להגיד אותה. אבל אפשר להגיד, שהכל נהיה בדברו בתחילת כל יום. לא, רוצים להתברך שהכל נהיה בדברו, רוצים להתברך אשר יצר, ורוצים להתברך בורא פרי הגפן, ורוצים להתברך בורא נפשות, ורוצים להתברך בורא פרי העץ, ורוצים להתברך עוד ברכה ועוד ברכה, ורוצים... למה רוצים לעטוף אותנו בדבר הזה? כדי שיהפוך להיות חלק מן ההוויה המתמדת שלך. כן? שיהיה לנו לפני כל מעשה לייחד כל מעשה לשם, כמו שאמר, בכל דרכיך דעהו. כשאדם חי בתוך התודעה הזאת, כן? זה המושג של מסכת ברכות. מסכת ברכות זה רוצה להכניס אותנו, כן? לתוך המציאות הזאת של דע לפני מי אתה עומד. דע את אלוקי אביך. וזה רעיון של ברכות. עכשיו, ברכות זה כולל את הברכות, כולל קריאת שמע, כולל תפילה, כולל כל המערכת הזאת של מסכת ברכות, שיש בה קריאת שמע ותפילה, ויש בה ברכות, כן? כי זו מסגרת. קריאת שמע קובעת את מסגרת שורך וקומך, תפילה קובעת את מסגרת ערב, בבוקר וצהריים, וכמובן הברכות שנכנסות כבר לבינות לזמנים האלה, וממלאות את כל החללים שבתוך כל המערכת הזאת. זה בעצם דע את אלוקי אביך. דע את אלוקי אביך, ואחר כך ועובדהו. מזה תבוא אחר כך עבודת השם. אבל קודם כל, מערכת הברכות שעוטפת, מקיפה את האדם, בא לייחד כל מעשיו של האדם לעבודת השם. וזהו הברכה לפני כל מעשה, לייחד כל מעשיו להשם, כמו שנאמר, בכל דרכיך דעהו, כמו שכתב הרמב״ם. וזהו על ידי הברכה, וכמו שאמרו, השיעור בא קטן שיודע למי מברכים. לכן גם כשה... יש פרייטה במסך שמופיעה, זה תוספתה בעצם, אבל היא מופיעה במסכת סוכה בדף מ"ב, כן? והיא אומרת, את הגילים השונאים, אתם יודעים שגיל חינוך הוא לא גיל אחיד לכל המצוות, אלא כל מצווה ומצווה יש לה גיל המתאים שלה, כן? אבל לגבי ברכות, שם נאמר הדין הוא קטן היודע למי מברכים. אם קטן היודע למי מברכים, למדים אותו אז לברך, כי זו כל מהות הברכה. למשל, לגבי לולב, קטן היודע לנענע, נותנים לו לולב, כן? בתפילין, קטן היודע לשמור גופו בטהרה, נותנים לו לולב, כן? קטן היודע להתעטף, נותנים לו ציצי, וכו'. ככה אומרת הברייתא שם. קטן היודע למי מברכים, מלמדים אותו ברכות. כי ברגע שהוא מגיע לרמת הבשלות הזאת, שהוא סוגל להבין למי מברכים, הוא סוגל לראות מי שאמר, את מי שאמר והיה העולם, אז מאותו רגע נותנים לו את האפשרות לברך. כן? כי זה מהותה של הברכה. שאדם ידע, כן? את אלוקי אביך. דע את אלוקי אביך. ואז, מזה אחר כך יבואו ועובדו. מבואר שהברכה, עיקר הידיעה למי מברכים שעל כך נוסדה. עד כאן. שם התפוס אני מבין, כן? מה יש שם? אז תשבו פה, בסדר.